וברוך לרב אוהב ציון. יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות. אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום הנושא שלנו יהיה בשר ודגים במטבח. כולנו יודעים שיש איסור לאכול בשר ודגים יחד, אבל אנשים שואלים מה קורה בתנור בזה אחר זה, מה קורה אם בטעות תיגענו באותו שמן, מה קורה, האם צריך לייחד, איך זה נקרא, סיר, מחבת, מה קורה בסכין שחתכתי איתו זה, האם לחתוך, נשתדל לעשות סדר בדברים הללו. בראש ובראשונה, כולנו יודעים שמרן השולחן ערוך מביא דברי הגמרא שנפסק ברמב״ם, בדברי הראשונים, שיש איסור לאכול בשר ודג יחד. מה הסיבה? מפני שקשה לצרעת. ברגע שאדם אוכל את זה, זה לא בריא, זה לא בריא. אנחנו לא ניזונים היום מהרופאים של ימינו. דעתם לכאורה שאין בעיה כיום, הם לא רואים בעיה, אבל אנחנו לא מתחשבים בדעה שלהם, והטוב שבהם לגהנם, כבר אמרו חז"ל. בכל אופן, אנחנו לא אוכלים, שאחרים לא אוכלים, עד כדי כך עם ישראל נהגו להקפיד, זה מצוי בלילי שבתות שאוכלים דג, כשסיימנו את הדג מחליפים את הסכום, מחליפים את הסכום, ולפעמים זה תרחה, נכון, אבל מקפידים על הדבר הזה. יבוא אדם ויאמר אין לו שום שיעור דג, הוא, איך אומרים, ליקק את הכל, אין, לא נשאר כלום, לא צריך להחליף סכום. אבל אמיתי, בית ישראל נהגו בהחלפת סכום בין הדג לבשר. דרך אגב, כשאנחנו אומרים דג ובשר, זהו הדין להפך. אדם יכול לאכול בשר ואחר כך דג. אין איסור, אלא מה? שנהגו לאכול קודם כל את הדגים ואחר כך את הבשר מבחינת העיכול. עכשיו, כשסיימנו לאכול את הדג, דעת מרן השולחן ערוך בסימן קופאין ג' שמים אמצעים, תודה רבה מכילה יבדו חרמים, מים אמצעים בין דגים לבשר חובה. זאת אומרת, לדעת מרן השולחן ערוך אתה צריך לקום מהשולחן, לשטוף ידיים. וכך היה נוהג עליו השלום הרב עובדיה, והיה אומר בפיו מים אמצעים חובה. מה שאומרים מים אמצעים רשות זה בין תבשיל לתבשיל, אבל בין דג לבשר אומר מרן חובה. כותב הרמ"א, אחינו האשכנזים לא נהגו עד כדי כך ברחיצת ידיים, מספיק שקנח פי וידיו, ישתה משהו, ינקה לעצמו, זה מספיק. היום הרבה אנחנו הספרדים לא קמים לשטוף ידיים לאחר שסיימנו את הדג. מה הסיבה? פעם כתבנו בזה, בדיעבד סומכים על היעבץ, בעל ספר מורוקציה, שכותב שכל העניין הזה, כאשר הידיים מלוכלכות, כאשר יש שיעורי דגים על האצבעות, תקום ותשטוף ידיים. אבל כיום אוכלים בסכום, ידיים נשארות נקיות, אין צורך. ויש מי שלא קם לשטוף ידיים, יש לו על מה לסמוך. אבל אם אדם באמת התלכלכו ידיו, הוא אכל מושט, מושט שלם עם העצמות, עם הראש, ומפה, משם, ואי אפשר לאכול את זה עם סכין ומזלג, מחילה, כבודו, יקום וישטוף את הידיים לפני שהוא אוכל בשרי. מה יש לחלה? כבודו צודק, כאשר חלה הייתה מונחת במרכז השולחן, כאשר אכלנו את הדגים, וכל אחד משך מכיוון אחר, וידיים לא נקיות, ואכן יש סימנים של שמן של הדגים על החלה, אתה לא יכול לאכול עם זה בשרי, נכון? אבל, בסדר, אבל זה לא אוסר את החלה, החלה לא חייבים חלה לדג וחלה לזה. כבודו מהיר על החלה, אותו דבר יש בסלטים. סלטים שכל אחד לוקח עם המזלג שהוא אוכל את הדג, הוא לוקח גם את החומוס, עם אותו מזלג, נעזוב שזה לא מנומס. אחד כזה יכול להיות שיש בעיה לאכול את הסלט אחר כך בבשרי. למה? כי כשהוא דחף את המזלג שלו עם השיעורי דג, נשאר בסלט, כן, בחומוס, בתחינה, מה שזה, יש שיעורי דג. אתה לא יכול לאכול את זה עם הבשרי. לכן כדאי מאוד בכל בית שיניחו בלפתניות, בצלחת של הסלטים, יניחו כפית, רבותיי, יניחו כפית שיהיה הרבה יותר מכובד, כל אחד לוקח. בדרך אגב, אם נשארו, יש לוקחים אך ורק עם כפית והכל נשאר נקי, גם אם אכלנו את הסלטים האלה בסעודה בשרית, מותר להעלות את הסלטים בסעודה חלבית. למה? כי אף אחד לא לקח עם המזלג שלו, ואף אחד לא תחף את החלה שלו בפנים, לכן זה בחזקת פרווה, זה פרווה לכל דבר, עד אפשר, אבל אחרת זה בעייתי. יש... על הנימוס אני אשיר בשביל כבודו, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כבודו מזכיר את הנימוס, בבית זה עוד בסדר, עוד בסדר, ניחא. אבל אתה מגיע לאולם, לא נעים לומר, אתה יושב, לידך יושב מישהו, עם הקף שלו, עם הזה שלו, נוגע בסלטים. מחיבה, מחילה, זה לא מכובד. זה לא מכובד. הוא אומר לך, תאכל, תאכל, מה אני אוכל? נאכל? לא. יש אנשים מיסטניסטים. לא כולם מסוגלים לאכול, מחילה. צריך זהירות בדבר הזה. זה, זה, זה אסור, אסור עד כדי כך, אסור. רבותיי, יש לנו הלכה בבשר בחלב, שאם אני אוכל עכשיו בשרי על השולחן, אסור שיהיה מונח חלבי. או עם שני בני אדם, זה בשרי וזה חלבי, אסור. אם מכירים זה את זה. מה קורה לגבי בשר ודגים? אם אני אוכל בשרי ומונח על השולחן דגים או להפך, מותר. חכמים גזרו אך ורק, אם הוא אוכל את הבשר והדג מהם, אך ורק בבשר בחלב. בדגים ובשר אין גזרה. ולכן יש הרבה שעושים, באולמות, לא נלך רחוק, באולמות, זה רוצה דג, השני מה מבקש? מאפה בשר, אבל אנחנו יושבים על אותו שולחן, והרבה פעמים מכירים ומשפחה וכו'. מותר, לא גזרו, לא גזרו, אין איסור בדבר הזה. עכשיו אותו דבר, גם אם אתה לא יושב עם עוד אנשים, אתה אוכל לבדך, אין בעיה. גברת שואלת, יש פירורי לחם, היא עושה, יש דק סול שעושים אותו מתוגן בערב שבת, היא עושה אותו, לאחר מכן היא רוצה לעשות שניצל, גם עם, עם אותם פירורי לחם, האם מותר או לא? השאלה הזאת מאוד אינדיבידואלית, התשובה, השאלה איך נמצא, באיזה מצב הפירורי לחם, אם זה נקי, נקי לגמרי, יבש, אז אין לי שום בעיה, השתמשת על הדג, עכשיו אתה משתמש, אבל הרבה פעמים בדג נשארים כל מיני גושים, גבישים כאלה ואחרים, לכן להוציא את הכל, להוציא את כל הלמעלה, ואחר כך יכול להשתמש. אבל אחרת זה יכול להיות בעיה. או, אני אגיע לשמן, רגע אחד. עכשיו, קודם כל לפני השמן, יש לי סיר ובישלתי בו בשר, ביום שישי ב-10 בבוקר. לאחר מכן, בשעה 12 בצהריים, אני רוצה להשתמש בו לדגים. מחוות. יש בעיה, אין שום בעיה. אם זה נקי, בלי שמן, נקי, השתמשת בשר, אתה רוצה דג, דג, אתה רוצה בשר, מותר. עצה טובה, כותב החוכמת אדם, ראוי ונכון למי שמרבה בבישולים עם דגים, שייחד לעצמו כלים לדגים. עוד הפעם, אנחנו לא אסרנו. אין איסור של בליעה, עוד הפעם. כשאתה מבשל, כשאתה מתגן דגים במחוות, מהחום הדגים נותנים טעם למחוות. עכשיו אתה מבשל בשר, אז נפלט מהחום הדג, הטעם של הדג לבשר, אין איסור. לא מצד נדברנת, זה לא נדברנת, אין איסור. ולמה? כי מה שאסרו בדגים ובשר זה ממשות של בשר וממשות של דג, אבל לא בליעה של כלים. וזה ברור. עכשיו, למשל, יש הרב כף החיים כותב, אישה שהכניסה דגים לתנור, היא אומרת, אם כבר התנור דלוק, אני אכניס חלות לשבת. היא הופעה חלות. האם מותר לאכול את אותן חלות עם החמין הבשרי? אומר הרב כף החיים, כן. למה כן? כי יש, בדיוק, הגיעה זהה של הדג לחלה. ואת החלה אתה רוצה עם בשרי, הוא אומר, זה כל האיסור, מה שגזרו זה ממשות בשר עם ממשות של דג, וזה אין לנו פה, ולכן מותר. עכשיו, אם אנחנו רוצים בארון חימום, יש ארונות חימום, נעזוב ארונות חימום, זה לא מצוי בבתים, בתנור. בתנור הגברת רוצה להשתמש לבשר ואחר כך דג, דג ואחר כך בשר ללא 24 שעות, בקושי שעה מותר, אבל ראוי ונכון לאחר הדג להברר את התנור. כמובן שזה במגשים נפרדים, להברר, לתת לעדים לצאת או להדליק את התנור 5 דק על חום שיצא כל הזיעה, העדים של הדג ולאחר מכן להכניס את התבנית הבשרי, מצוין. עכשיו, רגע, נגיע למיקרו. מה קורה בתנור אם אנחנו רוצים להכניס תבנית דגים, תבנית בשר, אין זמן, יום שישי קצר, אבל התבניות מכוסות בנייר כסף בצורה הרמטית, מותר. מותר. למה? זה לא ממשות. אפילו מספיק אחד. עכשיו, אחד מכוסה, אבל בצורה הרמטית. עכשיו, אם אנחנו בטעות הכנסנו תבנית של דגים פתוח ותבנית של בשר פתוח באותו תא של תנור, מה הדין? בדיעבד מותר. למה? כי יש את הזיעה של הדג נכנס לבשר או להפך, ובדיעבד זה בטל ב-60. נכון שנחלקו הפוסקים, האם בחמירתא סכנתא מאיסורא אומרים ביטול ב-60? להלכה חכם עובדיה ועוד פוסקים אומרים שאומרים ביטול ב-60. ולכן בדיעבד זה מותר. אני חוזר ואומר, בדיעבד. לכתחילה צריך לשים דעה, לשים את הדעת שלא לעשות את זה. מיקרוגל. חיממנו דגים, הדגים מוצאים לא מכוסה, הדגים מוצאים הרבה זהה, הרבה עדים של הדג. כשאתה מוציא את הדג ואתה בא להכניס קציצות בשר, הבן אדם עם תאבון, אין בעיה. אבל תעביר ניגוב בתוך המיקרוגל של כל הזהה, העדים של הדג, לאחר מכן תכניס את הבשר. מטחנה של דג, אתה רוצה, יש לך מטחנת בשר ואתה רוצה לטחון בו דג, אין בעיה, בתנאי שזה נקי. ופה אני רוצה להעיר הערה, יש סופרים שיש את המחלקת בשר. רגע, נגיע לחריף. הגעת לסופר, אתה אוהב חריף? הגעת לסופר, בסופר יש מחלקת בשר. מחלקת בשר, יש להם מטחנה של בשר, יש מחלקת דגים. הרבה פעמים, וראיתי את זה, המחלקת דגים והמחלקת בשר הם צמודים זה לזה, והערבי שעכשיו זה תפוס, הוא הולך ותוכן את הדג במטחנה של הבשר. או להפך, לכן כדאי מאוד, אדם שאתה מבקש שיתחנו לו דג, או כמו אשכנזים אוכלים גפילטה פיש, או שהוא רוצה שיתחנו לו בשר, תסתכל. בכלל, עצה טובה, תבקש שינקו את המטחנת בשר לפני כן. למה? כי יכול להיות שזה לפניך, תחנו לו בשר, לא חלק. לא חלק. ולספרדים זה בעייתי, אולי נשאר שם שעריות. לכן כדאי שינקו לך, אם כל המקום הוא בדץ, הכל מהדרין, זה משהו אחר, אז לא אין בעיה. אבל תשימו לב במטחנה. עכשיו, לטחון דג יחד עם בצל, שום, במטחנה בשרית, או בשר עם חריף, ואחר כך הוא רוצה במטחנה של דגים מותר. למה? כי אנחנו לא חוששים לסכנה, אף בבלוע על ידי חריף. אין בעיה בדבר הזה. יש ביצי דגים, קוויאר, מי שיודע, כן, זה מצוי, ואוכלים את זה הרבה הטוניזאים, יש להם את הביצי דגים, שכחתי איך הם קוראים לזה, אוכלים אותו. עכשיו, השאלה אם מותרת ביצי דגים לעלות כשאוכלים חמין, זה ביצי דג, זה לא דג. להלכה כתבו הפוסקים שמותר בשוט שבט הלוי, ולמה? הוא אומר, הגזרה הייתה על דג ממש, לא על ביצי דג. ביצי דג מותר לאכול את זה. עכשיו, אותו דבר, אם אני רוצה לעשות במנגל, לצלות דגים וגם בשר, אז כמובן שזה אחד אחרי השני, אין בעיה. כמובן שזה נקי, לפעמים הדג נדבק במנגל, ועכשיו הוא רוצה לשים שם סטייק, אתה לא יכול. זה שיעורי, זה ממש נשאר, שאם זה נקי, אז מותר. עכשיו... איך? ביצי עוף. ביצים רגילות, כן. לא, ביצה, טוב מאוד. ביצה שמעורה בתוך התרנגול, זה בשרי, עד כדי כך אם היא לא שלמה, זה ביצה בשרית, אם היא בלי קליפה, מעורה בה. אז זהו, לא, הם מוציאים אותם שלמים, זה השלם. הביצי דגים שמשתמשים, הדמחות, הטוניסאים אומרים, זה ביצים שלמים, ולא מוציאים את זה מהבטן של הדג. עכשיו, אם אנחנו רוצים לצלות בשר ודגים, בזה אחר זה אין שום בעיה. גם ביחד מותר. כמובן, מנגל פתוח לאוויר השמיים, בצד ימין דג, בצד שמאל בשר או להפך, אין בעיה בדבר הזה. יש ממתק שנקרא מרשמלו. אנשים שעושים על האש, שמים מרשמלו. למה? זה טעים. עכשיו, מרשמלו, יש בו ג'לטין דג. אם זה ג'לטין בקר, בכלל אל תיגע בזה, והכשרות נמוכה מאוד, כי זה בדיעבד גדול הג'לטין בשר. אני מדבר על ג'לטין דג. אתם תראו, כל הכשרויות ג'לטין דגים ברכיבים. חייב ג'לטין. ג'לטין הוא מקשה את ה... הוא מסמיך את זה. בכל אופן, ג'לטין דג, אבל אני אוכל סטייקים. איך אני אוכל ג'לטין דג? מותר. למה? כי הג'לטין עבר עיבוד, אין איתו שום בעיה. שמן שתיגענו בו דגים, ולאחר מכן רוצים לתגן שניצלים, אסור. השמן יש לו את התא מחמירים בדבר הזה. השבוע, ובגללו התעוררתי לדבר על זה, יהודי יקר שנמצא במילואים בעוטף עזה, יש להם מטבח קצה. מטבח קצה, יש להם שטחי כינוס, וכמים פותחים להם מטבח, נקרא לזה. הוא אומר, אני מגיע ואני רואה שעשו לנו שניצלים. במה? בשמן שעשו לנו בדגים בצהריים. באותו שמן. מה הדין, הוא שואל? בדיעבד זה מותר. בדיעבד זה לא ממש דג. בדיעבד זה מותר. וכתבנו על זה, בדיעבד זה מותר. דבר אחרון, יש היום, יש את האבקת מרק. שימו לב, יש אבקת מרק בשרי, ויש אבקת מרק פרווה. גברת שואלת, היא שמה בדגים אבקת מרק בשרי. ונפשה בשאלתה, האם זה אסר את הדג או לא אסר? להלכה זה לא אסר, כמו שאומר הרב אוהב ציון, היות והטעם, הבשר, העוף שנמצא באבקת מרק הבשרי, הוא כבר בטל ב-60, ועכשיו שאתה שם את זה בדגים, זה בטל ובטל של בטל, להלכה זה מותר, רק כדאי לפקוח עין, לשים לב, לא כדאי לך תחילה. צריך להיזהר באולמות, תקשיב רגע, באולמות הרבה פעמים משתמשים, יש הרי נכון שההנחיה שיהיה להם מתגנת לבשרים, מתגנת לדגים, אני אומר לכם, בסרוויס שמוציאים את המנות ויש לחץ, הרבה פעמים משתמשים באותה מתגנת שמן, של הדגים, יש בשרי, את הסיגרים, קובה ומתוגנים כאלה ואחרים, כדאי מאוד לפקוח עין על הדבר הזה. טוב. אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת תולדות. רציתי לפתוח בסיפור ששמעתי השבוע. השבוע דיברתי בפני מפונים מסדרות במלון ליאונרדו בירושלים. וכשסיימתי הסתרך אחרי איזה אברך יקר מאוד, והוא ראיתי שהוא רוצה לדבר, כן, מה כבודו רוצה, אומר, רוצה לספר לך סיפור, אומר, אני סיפרתי את זה לכמה רבנים, חשוב לי שתשמע, תספר, תעביר, זה מסר וכו' וכו', בדידו אבא עובדה, זאת אומרת, הוא בעל המעשה, מה קרה? הוא אומר שלפני, הוא ורעייתו חיכו הרבה שנים לילדים, שאלתי אותו מה זה הרבה שנים, 5-6 שנים, זה הרבה שנים יחסית, אבל זה הרבה, חיכו לילדים. הוא אומר שהם היו אצל רבנים, אצל מקובלים, אצל סגולות ותרופות, והלכו לרופאים, והלכו להסתובבו במסדרונות בתי חולים, איך אומרים בערבית, וואלו, כלום, כלום, אין ילדים. ואז הוא אומר שכמובן הוא שמע מה שכולנו מכירים, לא יודע איך הוא לא הלך לפני כן, לרבי דוד אבו חצר המנעריה, השם ישמור אותו, והוא אומר שהוא בירר אצל הגבאי שלו, ישראל שמו, איך, מתי הרב מקבל, באיזה יום, אוקיי, אמרו לו את השעה, 12, 1 בצהריים, להיות שם. הגיע, הוא הגיע, ולאחר מכן הרב נכנס, והתחילו לקרוא, אבל לא קוראים לו. הוא רוצה להיכנס, הוא אומר, סליחה, אני הייתי לפני. יקראו לך, יגידו לך מתי, עכשיו אתה יושב פה. הוא אומר, ישבתי עד 5-6 אחר הצהריים בקיץ. הוא אומר, באתי כמו שאמרנו, מסדרות, באתי עם בקבוק מים. בכל רגע פחדתי איך לקנות לי משהו לאכול, היה שם איזה עוגיות, אבל... אומר, אבל אני ניגש לגבי, אני אומר לו, תקשיב, אבל מה קורה? הוא אומר, תמתין, תמתין, יגיע הזמן שלך, תמתין. לא הבין, בעוד, ודוחים אותו, דוחים אותו, אין אנשים בתור, שתבינו, נגמרו האנשים בתור, הוא ניגש לגבי, אומר לו, מה קורה? הוא אומר לו, אני מצטער, אתה לא יכול להיכנס. הוא אומר, כשמעתי את זה, יש שם את הרחבה, מי שמכיר, הוא אומר, ישבתי על הספסלים ופרצתי בבכי, איך הוא אומר לי? בכי של החיים. בכיתי, בכיתי. אמרתי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני פונה אליך, לא רוצה, אני פונה אליך. הגבאי ראה שהוא בוכה, פחד כנראה מקפדה משהו, אמר לו, אני אדבר עם הרב שתיכנס. אמר לו, אני לא רוצה להיכנס. לא רוצה, אני לא רוצה להיכנס. כעבור 10 דקות, רבע שעה, הגבאי פונה לה, אומר לו, הרב ביקש שתיכנס. הרב ביקש, זה משהו אחר. נכנס, אומר לו, הרב, נושעת, אומר 3 פעמים. הוא אומר, 9 חודשים ו6 ימים, הוא החזיק בן זכר. רבותיי, הוא אומר לי שהוא בעל המעשה, תדעו לכם, אדם שמפתח בתפילה, תלות בקדוש ברוך הוא, נטו, נטו, ריבונו של עולם, אתה ורק אתה, אחד כזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה סומך עליי, אתה תיוושע. ויאתר לו השם ותער, רבקה אשתו, מרא שירבה ויפציר בתפילה. הרבה אנחנו יודעים מה זה, מה זה יפציר בתפילה. הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, אתה, רק אתה יכול לעזור. ואני אומר לכם, העניין הוא שאנחנו, ואני מדבר על עצמי, הרבה פעמים רצים, רצים פה, רצים שם, לכל מיני רבנים, זה דבר חשוב, זה דבר עצום, אבל תדבר עם אבא, תדבר בן אל אביו, תתלה את כל מה שאתה צריך בו. אני חושב שזה מפורש בתורה, כאשר רחל פונה ליעקב, הוא עונה לה בצורה, מה אני קשור, תחת אלוקים אני, השם ענה ממך. הוא רצה להגיד לה, תפני לקדוש ברוך הוא. אני יש לי ילדים, מלאה. תפני את לקדוש ברוך הוא. תתפללי אליו, תבקי אליו, תתחנני לו. וזה מיישב לנו, יצחק. יצחק מוצא שידוך מהר. ואבוא היום אל העין, אומר אליעזר, הוא מוצא שידוך. והוא אומר, אל תאחרותי באותו יום. הם נפגשים, באותו יום הוא סוגר שידוך, הלוואי עלינו. נשאלת נערה, כן, היא אומרת, אני בא, הכל רץ, רץ. ואילו יעקב אבינו מתעכב בגיל 74, בגיל 74 רק הוא הלך לבית לבן, עובד 7 שנים, עוד 7 שנים, איזה עיכובים. למה? למה יעקב אבינו מתעכב ויצחק באותו יום? אומרים בעלי המוסר יסוד עצום. יעקב אבינו אמר, אני מסודר, אני, איך אומרים, רחל בכיס שלי, הגדולה לגדול והקטנה לקטן, אני מסודר, שידוך אין לי בעיה. הייתה חסרה, כביכול הייתה חסרה פה תפילה. אברהם אבינו מבוגר, אלמן. אברהם אבינו היה כבר רק נולד יצחק בגיל 100, בגיל 37, כדר, הוא היה לפחות בן 137. הוא שולח את אליעזר, הוא אין לו כוחות, אומר לו, לך תחפש אישה. אבל אברהם יושב בבית ומתפלל. אליעזר מתפלל, ויצא יצחק לסוח בשדה מתפלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מדברים אליי, אתם תולים את ביטחונכם בי מיד, באותו יום. באותו יום נסגר השידוך. יעקב אבינו כביכול, היה פה עיכובים. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. אני פעם סיפרתי את זה, אני זוכר שסיפרתי את זה, היה בממשלת בגין, מי שזוכר היה שר המשפטים שמואל תמיר. שמואל תמיר, הוא אז יצא חוק הפלות. בטח, באישה שרוצה להפיל, אין שום בעיה, חוק הפלות. וכל העדה החרדית, והצעקו, והפגנות, ומה אמרו מי. לא עזר כלום, וזה עבר החוק הזה. אולי רגע לפני שעבר, היה רב יצחק לוין, הבן של רבי אריה לוין. הוא נפגשו באספה, ואז הוא אמר, תסדרו לי פגישה עם שר המשפטים. כמה דקות, כמה דקות. הוא, הגאווה לוקחת אותם כדרך השרים, אמר, תיתנו לו 5 דקות. אמר למזכירה, 5 דקות פגישה, לא יותר, דקה לא יותר, אני יודע בטח מה הוא רוצה. ואמר, מה הוא יכול להגיד לי? 5 דקות, בסדר. ואז הוא אומר לו, תקשיב, אני רוצה לספר לך סיפור ב4 דקות. מה הסיפור? הוא אומר, הייתה רבי אריה לוין, אתה מכיר? הוא אומר, ודאי, שמענו על אבא שלך. הוא אומר, אני הבן שלו. הייתה נערה ברמת גן שרצתה לעשות הפלה, ואבא שלי הלך אליהם הביתה באוטובוסים, והתחנן אליהם בבחיות שלא יעשו הפלה. ואתה יודע מי נולד? אני הייתי בברית. מי נולד? ילד, שמואל תמיר. זה לא יאומן. הוא אמר לו, אני לא מאמין לך, אני רוצה לברר את זה. כי אמא שלו מעולם לא סיפרה לו את זה. הרים טלפון, אמא זה נכון, היא אומרת לו, תקשיב, אז המצב היה, היא התחילה להתבייש. אמר, אני על גופתי, החוק לא יעבור. החוק לא יעבור. אז שאלו את רבי יצחק לוין, למה? למה המתנת? יש לך כזה דבר קלף ביד, נתת לנו להתפלל ולצעוק. הוא אומר, בטח, כי בלי תפילות לא הולך כלום. בלי תפילה לא תוכל לעשות כלום. אחותי הגדולה, השם ישמור אותה, הרבנית ורדית עטיה. כשהיא הייתה בחורה צעירה בשנות הראשונות של הסמינר, יום אחד הגיעה בוכה הביתה. מה קרה? הייתה אחת הבחורות בסמינר, בכיתה, בחורה נאה מאוד, ובית מיוחס וכו' וכו' וכו'. והיא הייתה חברה טובה של האחות. ואז היא אמרה לה, תראי, דיברו על מה? דיברו על שידוכין, על מי התחתן, מתי התחתנו, אם רוצים להתחתן. והיא אומרת לה, אני, היא בטוחה שאני אתחתן ראשונה, אבל את בטח, בטח לקראת הסוף, בסוף מישהו ייקח אותך. היא אומרת לאחותי, כן. וממש, הורידה לה את כל הביטחון העצמי, ואת כל, אמר לה, תראי, את לא נראית משהו. בקיצור, בקיצור, רבותיי, אתם לא תאמינו. אחותי התחתנה ראשונה בכיתה. ראשונה, הנה, הרב יודע את זה. בגיל 17 וחצי התארסה. 17 וחצי. עם הגיס של שמואל. תקשיבו, זה לא יאומן. והיא התחתנה בגיל 30 פלוס, התגרשה, התחתנה, התגרשה, השם ירחם. רבותיי, כשיש תפילות, יש תפילה בתפילה מעומק הלב, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה סומך עליי, אני שומע. אם אתה מפתח תלות בי, אם אתה מאמין, אם אתה מאמין בי, אז אני מבטיח לך, תסמוך עליי, אני אסדר לך את זה. ראיתי מכתב שהרב פינקוס כותב לבחור שהיה לו הרבה קשיים, הרבה בעיות. אני רוצה להקריא לכם מה הוא אומר. לכבוד הבחור היקר, קראתי את מכתבך ולא הגעתי למדרגה לתת עצות ולומר לך מה לעשות. אך אכתוב מה שנראה לעניות דעתי, אתה נמצא בשלב שאתה צריך עזרה מבחוץ. על כן אתה אתן לך שם וכתובת שאליו תפנה והוא יעזור לך. קוראים לו השם יתברך. הוא חזק מאוד שבאמת ברא את הכל. ואני יודע שהוא אוהב אותך באופן אישי, הוא מחכה לך בחיליון עיניים, תפנה אליו. אין בעיה למצוא את הכתובת שלו יתברך. הוא נמצא בכל מקום כפשוטו. גם הרגע הזה כשאתה קורא את המכתב הזה אתה יכול לפנות אליו. ממשיך הרב פינקוס ואומר לאותו, כותב לאותו בחור, אני כותב את זה כי אנשים חושבים שהוא עניין של תפילה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא צריך לחכות לתפילה, שחרית, מנחה, ערבית, עשיית מצוות, חיפוש מדרגות, רק בקבר מסוים, רק ביום מסוים, בשעה מסוימת. רבותיי, תפסיקו. כל זה נכון, אומר הרב, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא שהקדוש ברוך הוא אפשר לתפוס איתו קשר אישי וקשר רגשי, ולעולם לא יתאכזב מי שעשה את זה. תספר לו הכל, לבקש ממנו עוד פעם ועוד פעם. איך היינו אצל יצחק? הרבה והפציר עד שישיג כל, עד שתשיג כל אשר לבך חפץ. הבעל החתום שמשון דוד פינקוס. רבותיי, הוא מתמצת לו בכמה שורות. תתפלל, תזעק, תזעק לקדוש ברוך הוא, הוא שומע, הוא שומע. רבותיי, אני כמובן, קודם כל אתמול הייתי בדרום, ומישהו הראה לי ילקוט שמעוני מדהים, בספר איוב, סימן תו קופלמת זין, כותב הילקוט שמעוני, כל אשר יקרא בשם השם ימלט, מעריך, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אם באת לך צרה, לא תצווח, לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא צווח לי ואני עונה לך. מדהים. אנשים חושבים, לא, רק עם הרב פלוני ורב אלמוני, רבותיי, רבנים זה חשוב. רק אם אני אשא לכותל, אני אתפרץ בבכי, כותל זה חשוב, לא זז השכינה. אבל לא צריך, הקדוש ברוך הוא, תאמינו, אני צריך להאמין, בכל מקום נמצא. תרים את העיניים, אני סיפרתי לכם פעם מברך, לא עלינו, שאשתו חלתה בסרטן. התחיל לשאול אותי על כל מיני רבנים ומקובלים, ואז הגיע איתי עד לינוקה, אם יש לי קשרים להכניס אותו. אמרתי, אני שמע, אני לא מכיר. הרבנים זכותם תגן עלינו, הוצאתי אותו מהבית הכנסת. אמרתי לו, אתה רואה את השמיים למעלה? שמה, שמה, תתפלל, תצעק. שם אתה לבד, לך תצעק. הקדוש ברוך הוא שומע, הקדוש ברוך הוא מקבל, בתנאי אחד, שאתה שם את כל המבטח שלך בו. אבל אם אתה בא אליו בסוף, אחרי שניסית את כל ה... ועכשיו אתה בא אליו, אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, לא הסתדרת, אתה מגיע, בסדר, גם טוב. לפנות אליו קודם כל. קודם כל תפנה אליו. אני חושב שאי אפשר שלא להזכיר את החיילים שנמצאים עכשיו בחירוף נפש. באמת, קראתי ב... יש עיתון יתד נאמן בשבת, יש להם יתד השבוע, יש שם סקירה יהודית, דברים באמת שאפשר המון מוסר השכל, הם מביאים שם רעיון עם סגן מחת בעזה, סמחת, סגן מחת מפקד חטיבה בעזה, זמן קצר לפני שהם נכנסו, נכנס עם כל החטיבה. הוא אומר ככה, ואני ציטטתי את הלשון שלו, הוא אומר, אני מכניס חיילים לתוך זירה מדממת, כשאני יודע שחלקם חלילה עלולים לא לחזור. זו חזית אכזרית שכמותה לא הכרנו קודם לכן. בכל לילה נופלים לנו לוחמים, צעירים שהחיים עוד לפניהם, שרק כמה שעות קודם לכן דיברתי איתם, חוזרים כגופות. זו תופת. השעות הקשות ביותר הן בשעות הקטנות של הלילה. בשעות הלילה מחבלי חמאס יוצאים, זה היה עוד שבוע שעבר, יוצאים מפירי מנהרות. הלילה זה גם היה. כשהם מנסים לזנב בכוחות שנמצאים בשטח, אך הם גם מצליחים להרוג חיילים, ואצלנו כל חייל עולם מלא. אני אומר לכם, ישבתי עם הורים שהבן שלהם נפל בקרב בעזה. אתה אומר, השם ירחם, חרב עליהם עולמם. אנשים, על מה בוכים? על מה אתה בוכה? כל אחד יש לו את הבעיות שלו, נכון? לך תשב עם האנשים האלה ותבין מה זה בעיות, שלא תדע. אז אתה תראה איך הכל מתגמד. הורים שאיבדו את היקר להם, שחיכו לחתונה, השם ירחם. הוא כותב, אני מסכם, הוא כותב אותו סמחת, אל תשלחו לנו ופלים. אנחנו לא זקוקים לתמיכה של אוכל וחבילות, אנו זקוקים לתפילות. תתפללו, תקראו שערי שמיים, זהו מצב נורא שמעולם לא היינו בו. תעשו משמרות של תפילה 24 שעות ביממה, אך בעיקר בשעות הלילה. למה? בשעות האלה החיילים מחרפים את נפשם, והיכלי הישיבות בבתי הכנסת שוממים בשעות הללו. רואים עין בעין שיותר חיילים נופלים בין 2-5 לפנות בוקר. אני מכיר ישיבות שהם עושים משמרות 24 שעות. אין, 24 שעות, 10 בחורים, לימוד, תפילה, כל הזמן. רבותיי, אנחנו חייבים, יש לנו חוב שהם הולכים בשבילנו. הם הולכים למען עם ישראל, למען שמו ואהבה, אנחנו חייבים להתחזק בתפילות עליהם, שיחזרו לשלום כולם. שבו בנים לגבולם, זה לא פשוט, זה לא פשוט, הם מחרפים נפש. וצריך לדעת, כיהודים מאמינים, שום דבר לא מגיע בלי תפילה. כותב רבי יחזקאל לוינשטיין, אני אקריא לכם את הלשון שלו, סגולה מיוחדת יש בתפילה, שיכולה להציל מכל צרה שלא תבוא. ואף שתלמוד תורה כנגד כולם ויש כוח לתורה לאין שיעור, זה ברור ופשוט. מכל מקום לעניין להציל את האדם מכל צרות, יש כוח מיוחד רק בתפילה. ולא רק בענייני גשמיות, גם בענייני רוחניות. ועל ידי תפילה יזכה לסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, מתמלא עליו רחמים ונותן לו כל אשר יבקש. כל הפרשיות האלה, ראינו מי אברהם, יצחק, מי אליעזר, כולם, אנשים, כולם מתפללים ורק על ידי התפילות מקבלים. אי אפשר להשיג, אי אפשר ללא תפילה. ראיתי סיפור בערב זילברשטיין אומר, שבאו לשאול, האם לעשות, אם מותר בכל המועד סוכות לערוך חתונה. אומר, מה לחץ? אסור בכל המועד לערוך חתונה? כן, אבל אמא של הקלה, הרופאים אומרים, ימים ספורים. היא לא תזכה עד אחרי איסור חג, היא לא תזכה עד איסור חג, אחרי החג היא לא תזכה. היא לא תצליח. רבותיי, אמר להם הרב, בואו, אי אפשר להתיר, אי אפשר להתיר חתונה בכל המועד, אין מרבין שמחה ושמחה, אבל בואו נתפלל, בואו ניקח אברכים והקימו תפילות וצעקות. היא נפטרה בחנוכה, היא סחבה עד חנוכה, עשו חתונה והכל עד חנוכה. אנשים לפעמים לא חושבים, בואו תיקח את הדבר, תפילה, תפילה, יש מעלת התפילה, כולם מכירים את הירושלמי הזה, אבל זה חשוב לקרוא את זה שוב. אומר הירושלמי היה רבי מאיר אומר, שניים עולים למיטה, והחולי שלהם שווה, וכן שניים, ברוך הבא רב, וכן שניים שעולים לגרדום לדין, ודינם שווה, זה ירד ממיטת חוליו וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל, שניהם התפללו. אבל זה יתפלל בכוונה, וזה לא יתפלל בכוונה. מה זה להתפלל בכוונה? שאתה בא ואומר, ריבונו של עולם, אין לי אף אחד אחר, יש לי אותך, ורק אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה סומך עליי? אתה מניח, איך אומרים, ראש על אבא? אני מבטיח לך שאני אדע. הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, מזכה אותנו, נשמע ונתבשר בשורות טובות, אורך חמים ושנות חיים, ייתן הצלחה לחיילי צבא הגנה לישראל, ישלח רפואה שלמה לפצועים וכל החולים, כל החטופים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שבו בנים לגבולם בבריאות, וכן ירצו ונאמר אמן.